אנחנו נמצאים בסיומו של ספר במדבר. שתי פרשיות מחוברות, מטות ומסעי. ובאמת דווקא בימים האלה ובשעות שאנחנו מצויים, אני מבקש לגעת בקוד, בנושא אחד, במילה שמשה רבינו מחדש אותה בפרשות שלנו, בפרשת מטות, בשנת ה-40 בערבות מואב על ירדן יריחו, מילה חדשה שמשה רבינו מייצר אותה בשני אירועים, והמילה הזאת אני חושב שהיא סוגיה נוספת או שיעור נוסף חשוב מאוד מאוד בשיעור שעסקנו בו בשבוע שעבר וקראנו לו בערבות מואב על ירדן יריחו. דיברנו על מה שמתרחש בתחנה הסופית בזמן המנוחה, כאשר כבר מסתיימות המלחמות של פרשת חוקת ומגיעים אל המנוחה ואל העוד לא נחלה אבל אל המנוחה של ערבות מואב על ירדן יריחו, ונמצאים כבר באווירה, קראנו לה בשבוע שעבר, של ערב שבת עם חשיכה. קרובים כבר מאוד פנימה אל הארץ, ודווקא אז ישנן סכנות שאולי לא היינו רגילים להם לפני כן, והן אורבות והן מסוכנות מאוד, נוסח בלעם ובנות מואב ובנות מדיין, שמסתבר בהמשך שהם מסוכנים הרבה יותר מחיילי מואב ומחיילי מדיין לעם ישראל. ובערבות מואב על ירדן יריחו דיברנו שמתעצמים כוחות שונים מאוד זה מזה. זמרי בן סלו וכל האנשים שכמותו מכאן, ובנות צלופחד וכל מה שיש מן הצד השני מכאן. ניסינו לראות מה מחבר את המצוות השונות שניתנות בברית שנחרטת בערבות מואב על ירדן יריחו. פעם אני מבקש לגעת בנושא השני שמתרחש בערבות מואב על ירדן יריחו, והוא ממוקד במילה שבה פתחנו או בה הכתרנו את שיעורנו היום, חלוצים. חלוצים, החלוצים הראשונים, לנו יש אסוציאציות מאוד חיוביות ובצדק עם המושג חלוצים. משה רבינו הוא בעל המחבר של המילה הזאת. המילה הזו מופיעה, כמו שאמרתי בהתחלה, בפעם הראשונה כאן, והיא מופיעה, וזה חידושה הגדול, גם בהקשר חיובי וגם בהקשר שלילי. המקור הראשון, מקור מספר אחד, הוא הפסוקים שפותחים את פרק ל"א, פרק ארוך שעוסק במלחמת מדיין ובכל הספיחים שלה. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. המדיינים הם שוב אלו ששיתפו פעולה עם בלעם והיו הכוח המבצע של כל הניסיון הגדול להכשיל את בני ישראל אחרי כל המלחמות עם בנותיהם, בנות מדיין, גם עם בנות מואב, אבל המדיינים תפסו את הכוח המרכזי שם, ולהפיל את ישראל שיזנו שם אל בנות מואב ומדיין. עכשיו מצטווה משה, מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. דיברנו על התחנה האחרונה, על המנוחה האחרונה, זוהי גם המלחמה האחרונה שמשה רבינו מנהל. מדבר משה אל העם לאמור, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא. הנה הגיע סוף סוף המילה הזאת. היחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. עד כאן המילה חלוצים עוד לא הופיע כשם תואר של חלוץ, של חלוץ צבא או של חלוץ לפני המחנה, אלא כפעולה. אנחנו דווקא לא משתמשים בזה בדרך כלל כפעולה. היחלצו, תעשו פעולה חלוצית. צריך להבין את המילה הזו עוד מעט. ואם מסרו מאלפי ישראל, 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. הנה המילה מופיעה עכשיו כבר בתור תואר. חלוצי צבא. וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לחלק הזה של מלחמת מדיין, נשוב אליהם. המילה הזאת נראה כל כך מצאה חן בעיני משה. צריך עוד מעט להבין את זה, שבפרק הבא, שבני גד ובני ראובן מבקשים שיגורו בנהר הירדן המזרחי, מפני שעבר הירדן המזרחי מקנה רב מאוד. ואנחנו ניכנס לחלק הזה בפרשה, ואני רוצה לחזור לבני גד ובני, הם ייתנו לנו ראייה כללית. בני גד ובני ראובן, כנראה רואים שמשה רבי עיניו, כל נושא הבקשה שלהם, לא מוכן להיעתר לבקשתם, ונראה בהמשך מה בדיוק קרה פה, הוא כועס עליו בעצם את חטא המרגלים, עם חטאים. הרי כל הכעס הזה מלא, באמצע, בפסוק ט' ז', הם מבקשים למש, עוד מעט קט נגיע לפסוקים האלה. הנה המרכזית שלנו, חלוץ. ישו אליו ויאמרו, ואנחנו חושים. אל תחשוב שאנחנו רוצים לשאול, הוא טען כלפיהם, האחיכם יישבו פה, האחיכם יצאו תישבו פה. מה אתם, הם רוצים להגיד, ואנחנו משתמשים במילה שזה אתה יצאה ים, והם אומרים לו, אנחנו נשארים בבית, אנחנו התכוונו שאנחנו מלחמה, אנחנו מבקשים, אם אנחנו לא מקבל את הארץ לפי גורל, מי שלנו יש מקנה, אנחנו מבקשים את המלחמה, ודאי שלא תכננו להימנע מהשתתפות, להיות חלוצים. המילה הדומיננטית ביותר בפרשת בני גד ובני ראובן, רק היא מרגיעות. הנה מפסוק כך, תעשו את הדבר הזה אם תחלצו, לפני העבר לכם כל חלוץ. אתה עוברת פתאום לעסוק בחלוצים. זה מעניין מאוד המילה הזאת, מלחמת מדיין, והיא מופיעה כאן, מדיין ובבני גד ובדברי הימים, כשהם מתארים חלוצי צבא. אנחנו ניכנס את הכל בפרשת בני גד ובני ראובן. מה המקור האטימולוגי? מה המקור... אין אותו פה לפנינו, רשי אומר מיד, רשי צריך להסביר אותה. רשי אומר, כמו שאונקלוס תרגם. אונקלוס מתרגם, מזרבי. אבל חסר קצת, במקום אחר בתורה. ובהמשך נראה ש... אני אספק עברית, בהערה אני חושב שהיא יש. במקור שתיים, רגע של עברית. את זה הוא חשוב מבחינת המשמעות של המושג. היכלצו, פירש במקור שתיים. לפעמים הוא פותח לנו... חלונו, מהות חלוק, זה ודאי השבר מחיבורו. כאן אומר הרבי, חלוצים, או כשימוש לחלוצים של צבא, לחלוצים כבר הייתה והיא לא חדשה לנו. חולצים את האבן מן החומה. להתיר את צורכי הנעל. וכן אנחנו מכירים את פרשת ייבום וחליצה. שם הביטוי חליט. ומכאן ההוראה להציל מן החומה, לחלץ. משהו מהמקום שאליו הוא כרגע להוט. עכשיו עובר הרביר של חלוץ צבא. תפוע את מה אתה עושה, הרי חלוץ לנו, בהמשך יעשה את זה. אבל מיוץ לא רק הולך לחלץ מישהו, עם ישראל צובה, היחלצו מהיתכם. נעיר הרביר של נפלא. חלוץ בהקשר עם צבא הוא חיל חלוץ. מכאן חלוצי צבא. ערב העם, אלה שנשלחו משאב הפרטים החשובים. הם שולחים חלק לקיים חובה זו מקצו מאיתכם. עכשיו מאוד יפה. הנצו, מי החלצו? אל מי כל העם מצווה החלצו? אי בנבחר. החלצו להיכנס למצב של מלחמה. להשתחרר, להיחלט ולצאת לצו. שחרר מהאינדיבידואידום שלך. שלך ולהם. אתה שולח אותם והם נשלחים להיות הסיירת של הצבא. אתה והם והם. וגם אתה נחלץ לצבא. מקיימת היחלצו מוטל על כל אחד ואחד מישראל. ביבמות שלופי מביתה לקרבה. שלף כאילו מביתו אל הקרב. יכול להיות שלף מהפרטיות שלו. רוצה או לא רוצה. תפקיד הספציפי הזה שאלה שנבחרו נחשבים נציגי בצעיתם מאוד. גם של המילה וגם של המבנה של המשפט הזה. המילה חלוצים היא אם כן ראשונית, מופיעה פה לראשונה, והיא מופיעה דווקא קודם כל במבנה של החלצו מאיתכם. זאת לא חבורה מוהיקנית שרצה מקדימה. כוחה יהיה איתה אם היא תחוש כשליחה של כולנו, ושאנחנו שולחיה. ושכל אחד מאיתנו נחלץ מהפרטיות שלו עכשיו, והופך להיות שותף במערכה הגדולה. עד כאן המילה, והיא יפה וחשובה. אבל כדי להבין אותה אל נכון, אני רוצה להתחיל לא במלחמת מדיין, אנחנו נחזור למלחמת מדיין, היא תהיה עיקר העיון שלנו. אני רוצה להתחיל את הדיון דווקא בפרשת בני גד ובני ראובן. פרשת בני גד ובני ראובן היא פרק למדבט בפרשת מטות. היא פרשה שפעם עסקנו בה בהקשר שלה, בזמן. אני מבקש לחזור אליה, כי בה, כמו שאמרתי, גם כן החלוציות מופיעה בתור המושג המרכזי, אבל משה רבינו בעל הקופירייט על נושא החלוציות, לא קונה את החלוציות של בני גד ובני ראובן. מה בין חלוץ לחלוץ? מה בין החלוציות שמשה רבינו מטפח ומפתח לזו של בני גד ובני ראובן שמשה רבינו כל כך חשדן לגביה, כל כך לא מאמין לה? רק מתוך הלב אתה יכול להבין את ההן. אני רוצה לראות לכם קודם כל את בני גד ובני ראובן, אחר כך לחזור הנה אלינו לפרשה שבה פתחנו. אם כן, מקור 4, כל הפסוקים מצד שמאל. אנחנו נתמקד ממש רק בפסוקים, כי אני מבקש לעסוק בפשוטי המקראות. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המזרחי הוא בגבולותיה המובטחים של ארץ ישראל, ללא כל שאלה, בדיוק כמו כל השאר. אני מקדים את זה כהקדמה חשובה, אי אפשר לטעון שמה שבני גד ובני ראובן אמרו, זה אנחנו רוצים להישאר בחוץ לארץ. שאז משה רבינו היה כועס. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמו. עטרות, עכשיו נקשיב מה הם אומרים. זה דבר מאוד מעניין. הם רוצים לבקש בקיצר, אנחנו יודעים בדיוק מה הם רוצים לבקש. הם רוצים לבקש להישאר לגור, נכון? בארץ עבר הירדן המזרחי. תראו איך הם עושים את זה מסובך. ויאמרו מה? פסוק ג' עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. יפה מאוד. זה שמות של מקומות. הלאה, מה אתם רוצים? הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, נכון. גם זה יפה. ארץ מקנה היא, נכון. גם זו עובדה שמן הסתם משה רבינו יכול היה לדעת אותה לבד. ולעבדיך מקנה. מצוין. נו, תגנורו את המשפט, מה הבעיה שלכם? אתם מפחדים ממישהו? מה אתם רוצים, בקיצור? תגידו, עכשיו אנחנו מבקשים, או אל תגידו, מה אתם עושים פה עכשיו? פתיחה מאוד מאוד ארוכה, הפסוק הראשון נראה כמו ספר טלפונים ארוך עם שמות, הפסוק השני הוא המשך ריכוך השטח. טוב, אני רואה שצריך לרכך, אינני יודע למה, אז עכשיו שיבוא הפאנצ'ליין, מה שנקרא. עכשיו תגמרו. פסוק ה', אנחנו שמים לב שבין פסוק ד' ל-ה' יש הפסקה, נכון? פרשה חדשה. הם גמרו, עכשיו הלכו להפסקה. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. הם כנראה מאוד מאוד חששו מלומר את הבקשה הזאת, והם חיכו פרשה שלמה, ואגב, ויאמרו של פסוק ה' מיותר לחלוטין, כי מי היו הדוברים עד פסוק ד'? גם בני גד ובני ראובן, אז מה פירוש ויאמרו? מישהו יפריע להם? כנראה שמאוד כן. כנראה שמשה רבינו הסתכל עליהם, ואתם מכירים את התופעה המביכה הזאת של פנים ככה שאתה לא יודע לתרגם בדיוק, המנהיג, מה הוא הולך לעשות עכשיו. אם אנחנו קוראים אגב עד כאן את מה שהם מבקשים, ואנחנו משתחררים מהידיעות המוקדמות שלנו, ובמה שלימדו אותנו בגן שבני גד ובני ראובן רצו הרבה מקנה, והם היו עשירים וחיבבו את ממונם, זה גם מאוד לא בסדר שהם קודם כל אומרים גדרות צון למקנינו, ואחרי זה ערים לטפינו, זה הכל בעיות מאוד נכונות ובעייתיות, אבל זה בעיות בנימוסים. בני גד ובני ראובן, אובייקטיבי, האם הם דיברו על הנושא בכלל של עצם המלחמה וכיבוש הארץ? הם בכלל לא עשו בזה. על מה הם דיברו? הם אמרו, מקום ההתיישבות שעכשיו עוסקים בו בחלוקת הנחלות, אנחנו מבקשים נחלה אחרת. אם נניח היו ניגשים עכשיו בני נפתלי, אומרים אנחנו מבקשים לגור בגליל, כי זה מתאים לגידולי הקרקע שלה. היה יוצא משה מנקודת הנחה שהם לא מבקשים להשתתף במלחמה ביחד עם שבט אשר? אז אוקיי, פה יש בעיה יותר גדולה, כי הם בעבר הירדן המזרחי, אולי הם באמת לא תכננו לעבור? אולי. אולי. יש לפחות 50% שכן. להערכתי האישית, אם היינו אובייקטיביים, 90% לפי הפסוקים הראשונים שכן. הם לא דיברו מילה בכלל על עצם המלחמה. בהמשך התברר, כמו שראינו מקודם בפסוק תזיין, ויגשו אליו ויאמרו גדרות צון נבנה למקנינו, ערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים, אתם רואים שם את הפסוקים בפסוק י' ז', ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, פסוק י' ח', לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא ננחל איתה מעבר לירדן, אבל מלחמה? פתאום מסתבר אחר כך, שבעצם הם התכוונו להגיד, לא רק אנחנו הולכים להילחם עם כולם, לא רק אנחנו הולכים להיות חלוצים בראש המחנה עם כולם, אנחנו גם הולכים לסבול יותר מכולם. כי כשתסיים המלחמה, ושבט נפתלי יושב במקומו, הוא לא צריך לחכות עד שיסתיים סכסוך הקרקעות האחרון בין שני יהודים בשבט דן. אבל בני גד ובני ראובן אומרים, אנחנו חוזרים לכאן הביתה אחרי שאחרון היהודים בעבר הירדן המערבי יושב בביתו. כדי שאחרוני היהודים יפסיקו להתווכח מי יושב איפה, לדעתי זה עד אין סוף. בערך. את כל זה מקבלים בני גד ובני ראובן. אני מוכן לקבל את האפשרות שיכול להיות שבאמת משה רבינו ראה, לא איך בטוח, אבל אני רוצה להבין למה, שאולי הם מתכוונים למשהו אחר, אבל באמת יכולות להיות שתי אופציות, אולי כדאי לברר למה מתכוונים בני גד ובני ראובן לפני המתקפה של משה. בואו נחזור ונראה את המתקפה של משה. המתקפה הזו היא מחרידה. כי משה רבינו לא רק מתקיף אותם ואחרי זה אומר, רבותיי, הייתה פה אי-הבנה, אני מצטער. קודם כל הוא לא אומר, הייתה אי-הבנה בהמשך. הוא לא מאמין למה דבר. אבל שני, הוא לא סתם מתקיף אותם. תראו במה הוא מתקיף אותם. פסוק כבר. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה אתם יראו את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? איך הוא יודע את זה? איך הוא בטוח כל כך שזה מה שהם התכוונו? הם יגידו שהם לא התכוונו. אבל מי אמר שהם התכוונו לזה? איפה זה היה כתוב לפניכם? כה עשו אבותיכם ושולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. מי זה הלכו לקדש ברנע? המרגלים. אתם מבינים אגב למי הוא משווה את החלוצים של שנת ה-40? למרגלים שמעשו בארץ חמדה בתחילת דור המדבר. זו הרי ההשוואה המעליבה ביותר שיכולה להיות. ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. ויחרף השם ביום ההוא, וישבע לאמור, אם יראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, כי לא מילאו אחרי, בלתי כלב בן יפונה הכנזי. ויחרף השם בישראל, פסוק י"ג, ויניעם במדבר 40 שנה, תום כל הדור העושה הרע בעיני השם. אגב, משה רבינו לא צריך בדיוק לספר את זה לבני גד ובני ראובן. כל אחד מהנוכחים שם, כל אחד מהנוכחים שם, קבר את אביו במשך 40 שנה. כל אחד, כי רק יהושע וכלב לא נקברו במשך 40 שנה. זאת אומרת, כל אבא שם השתתף בחטא המרגלים. לא צריך להסביר את זה לילדים שראו בדיוק מה היה. והנה הקמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף השם, כי תשובון מאחריו, ויסף עוד להניחו במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. אתם מבינים מה הוא אומר בסוף? הוא אומר, אתם הולכים להשאיר אותנו פה עכשיו עוד 40 שנה? אתם הולכים להשחית את העם ולהשאיר אותנו הלאה? בני גד ובני ראובן נבהלים מאוד. ואז מתחילים הפסוקים הבאים, נחזור אליהם. ויגשו אליו ויאמרו. אגב, מה זה ויגשו? מאיפה ויגשו? איפה הם היו בדיוק? הם היו לידו. תראו לשנייה אחת את הברבנל במקום חמש. ויגשו אליו ויאמרו, הברבנל כל כך יפה פה. מקור חמש, והנה בני גד ובני ראובן, פחד קרעם ורעדה מדברי משה רבינו עליו השלום. הם נבהלו. הם לא ידעו מאיפה זה נופל עליהם. הם באו סך הכל להגיד, אנחנו רוצים לגור בארץ המקנה, זה מנוגד למה שקבעו שהארץ נחלקת לפי גורל. אם אתה אומר לנו שאסור, אסור. שאלנו אם נוכל לקבל את השטח של המקנה. הנה בני גד ובני ראובן פחד קרעם ורעדה מדברי משה רבינו עליו השלום. רבני נפלא. ורצו לומר לו, תראו את הביטוי, שחוץ ממעלה תורתו, לא הבין כוונתם. כבודו לא הבין, זה היה אי-הבנה, אנחנו מתנצלים, כבודו ודאי צודק, אבל לא לגבינו. פשוט לא הייתה הבנה. שחוץ ממעלה תורתו, לא הבין כוונתם. כי הם, באומרם אל תעבירנו את הירדן, לא כיוונו שלא ילכו שם עם אחיהם, אלא לעניין הירושה אמרו כן. שלא יעבירם שם להתנחל בארץ, אלא כאן להתנחל. ומפני כבודו, תשאו איזה יפי של המילים, ניגשו אליו לומר באוזניו, אדוננו לא הבנת דברינו וכוונתנו. וזהו אומרו ויגשו אליו ויאמרו. זה נפלא. הם היו שם. אז הם ראו שהאווירה מאוד מתוחה. והם מלאי הערכה וכבוד למשה רבינו. אז הם ניגשים למשה רבינו ומתקרבים אל האוזן ואומרים לו, חוץ ממעלה תורתו, אדוננו לא הבין בדיוק כוונתנו, אנו הדלים והקטנים. שר מחדש להסביר מה התכוונת. אברבנאל אגב מוכיח את עצמו שזה הפירוש של לגשת. הוא כבר פירשתי בדרך הזה, מפורסם, ויגש, ויגש אליו יהודה. מה זה ויגש אליו יהודה? והיה שם. רק הוא רואה שיוסף כל כך כואב, הוא ניגש אליו לדבר באוזנו ולומר, ידבר נעב דך דבר באוזני אדוני. מה לפני כן יוסף לא שמע באוזני? אלא איפה? ידבר נעב דך דבר באוזני אדוני. אפשר לדבר רגע קרוב בלי ש... אולי נוריד כמה אוקטבות, יש פה אי-הבנה. זה ויגשו. אין אנחנו רוצים לשבת פה, כך הם אמרו לו. אבל גדרותו נבנה למתנינו פה, וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים, רוצה לומר, נזדרז מהרה. אברבנאל הוא נפלא. חסר לי רק משהו אחד. שאחרי שהם גומרים לדבר אליו כל כך יפה אל האוזניים, זה היה מצוין אברבנאל אם הוא היה אומר להם משה רבינו, שמעתי, קיבלתי, הוא תבוא. אני מבקש ממכם סליחה, לא סליחה, בסדר, תהיתי, הכל 100% ושהשם יהיה בעזרכם. אפשר גם להגיד, והקדוש ברוך הוא החליט שהארץ נחלקת בגורל ואתם לא מקבלים, גם זה לגיטים. אבל משה רבינו לא עונה אפילו חלק מזה. תראו איך משה רבינו עונה להם. היום אומר עליהם משה פסוק כף, תנאים, וואי איזה תנאים, אנחנו כולנו מכירים את הביטוי תנאי בני גד ובני ראובן, תנאי כפול. מתי עושים תנאי כפול? אם כן כך ואם לא כך. זה לא נובע דווקא כאשר האמון בין הצדדים הוא בשיאו. אגב, לפני התנאי הכפול, לפני התנאי הכפול, אני רוצה לקרוא לדקה אחת ככה, טיפה מהשורות במקור שלוש, ומתנצל על הכתב הקטן, זה הצילום של עקדת יצחק, בן דורו של אברבנאל. הוא הולך בדרכו של אברבנאל, בהמשך נלך כמו העקדה. הוא הולך בדרכו של אברבנאל, ותראו, אבל הוא אומר את זה במילים נפלאות. היום אף אחד לא היה אומר כך. מקור שלוש, תראו מצד ימין. הוא אומר, וזה כי יש לעורר ספק עצום על דבריו של משה רבינו עמנו. ספק זה קושייה. יש לי קושייה עצומה בפרשה. הביטויים שלו העברית היא נפלאה. והוא, כי היה מהראוי שישאל להם בהתחלה אם היה רצונם לעבור עמהם למלחמה עם לאו. ואם יאמרו לו מה שאמרו באחרונה, אם הם יאמרו אדוני לא הבין, תראו עקידה. למה יחרפם על פניהם ואומר להם כל אותם קינטורים וחירופים? למה הוא קילל אותם שהם מרגלים? אולי יבדוק לפניכם כבודו את העניין? תראו את העקידה. ולא נתקררה דעתו של משה עד ששלח יד לשונו באבותיהם. לא רק עליהם הוא אמר את הכל, גם על אבותיהם עכשיו, מה שנקרא עם הורים. עד ששלח את לשונו באבותיהם, ואמר והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לשפוט עוד על חרון אף השם כי תשובון מאחוריו. זה השיא של העקדה. וכי נדומה שבהשיבם דבר לאמור גדרות צון נבנה וכולי, ואנחנו נחלץ חושים, שהתנחם מאוד על מה שהטריף כנגדם. זה אומץ של רבי יצחק הרן, של עקדת יצחק. נדמה לי הוא אומר שמשה רבינו מאוד התחרט על זה שהוא כעס עליהם בהתחלה. אין לי עוד על מה שהטריף כנגדם. לא פשעם וטעם. והסיום זה בכלל כבר. כן. כי לא סוג והפוך. כתוב שנצח ישראל לא ישקר. אבל כל אדם בעולם, משה רבינו הוא אדם. כוונים נגד ובני ראובן. לא מספיק להפוך אותם למרגלים. לא בשביל להפוך אותם למרגלים. לא למרגלים. מי שהופכים שבט בהכתרות הרבה יותר חזק. גם הסיון עם בני ראובן. את הפסוקים האלה. והוא גם ידע על הכל. כל ההסברים האלה מסבירים איך הופכים גד ובני ראובן לחשנן, הן תשובות ידועות, אבל כשמות שהן, תשעינו פה וערים לטפינו. וקודם כל היה צריך להגיד שאנחנו דואגים לטפינו. בסדר, זה לא בסדר. זה הם מרגלים. על זה משאירים את עם ישראל במדבר עוד 40 שנה. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תפני השם עד הורישו את אויביו מפניו, נכבשה הארץ, אז ויתם נקיים לא לפני השם. אם הנה חטאתם להשם ודו חטאתם אשר תמתכם, והיותם מפיכם, תעשו. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה, כאשר אדוני מצווה את הסדר, תפינו נשם, ועבדיך יעברו כל חלוץ, ראיתי פה, היה חלופת הסדר. אני צריך עדים על התנאי הכפול, מרוב שאני סומך עליכם. יהושע בן נון ואת ראשי אבות המצות לבני ישראל, ויאמר משה עליהם, תחשיבו טוב. הגעת פה פעם ראשונה לתפקיד, הוא קיבל את המינון, הקדוש ברוך הוא ענה למשה רבינו שימנה את יהושע, השם אלוקים, שמשה משתמש בו ביהושע עוד בימיו, זה פה. למה? כי הסיפור והמלחמה, נו, אבל הם התחייבו בפניו. לא מספיק, אני רוצה שגם יהושע יש. שעליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם. אם לא יעברו חלוצים איתכם ונוחזו בתוככם בארץ כנען. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את השם ארץ כנען, ואיתנו אחוז. עכשיו הכל בסדר? מה זה בסדר? שנותן להם את חצי שבט המנשה, וגם חצי שבט המנשה מצטרף. גד ובני ראובן וחצי קבוע. רק כשאתם רואים שהשאלה היא עד הסוף. זאת אומרת שבאתי. וזה... נחזור רגע לפסוק ת' זין י' זין. הקוד הוא מילה אחת. הגישו אליו היומרו פסוק ת' זין י' זין. דרוצון נבנה למקנה. נוסי יותר מכך. אבל זה לא מספיק. ואנחנו נחלץ, לא סתם נחלץ, אלא חושים, במהרה, עד אשר עם אביונום אל מקומם. מה אומר להם משה? פסוקה. ומי יקף כל פסוק? לא לפני בני ישראל. אם כמו בפסוק י' זין לפני בני. אני רוצה אתכם. לא רוצה חלוצים לפני בני. עכשיו תראו איך זה הולך עד סוף, בני גד ובני ראובן יבינו את זה. לא בית מופיע. אם תעשו את הדבר, פני השם למלחמה, שם הדור ישו את אויביו מפניו, ונכבשה, ואחר תשובו, אז תהיו, בני השם הוא ישראל. מה אומרים בני גד ובני ראובן? היומר, פתאום זה כאיש אחד בלב אחד. ראובן, עבדיך יעשו כך, איך תעשו כך? שנו הבנו, אנחנו נשנה את הסדר. אבל עבדיך יעברו פסוק כף זיים, כמה, איך? קוני דובר ולא כמו... לקח לנו 20, אבל הבנו את זה. עני השם למלחמה, אבל כאן כל הפרשה, תראו איך היא ממשיכה. ויצא משה את אלעזר הכהן ואת יהושע, עברו בני גד ובני ראובן, יתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה. תענו בני גד ובני ראובן למור את אשר דיבר השם אל אברקן האפר. חושבים שזה נגמר? בואו נראה אם זה יתבצע. מקור שש. יהושע עובר את הירדן. אתם זוכרים שאת המילה חלוצים אמר אונקלוס זה כמו חמושים? נזור יותר מזה. מקור שש. ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית והיו שם עד היום הזה. והכהנים נושאי הארון עומדים בתוך הירדן עתום כל הדבר אשר ציווה השם את יהושע לדבר אל העם. ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור ארון השם והכהנים לפני העם. עכשיו הפסוק. ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל. נלחמים בארץ צריך להיות חמושים. זה לא כאשר ירים משה את ידו וכאשר יניח. כ-40,000 חלוצי הצבא עברו לפני השם למלחמה. ועכשיו מגיע הסיום של הפסוק, לאן? אל ערבות יריחו. איזה שילוב. זה לא ערבות מואב, זה לא ירדן יריחו, זה הערבות בלי מואב ביריחו. עם ישראל מבין שבני גד ובני ראובן הם חמושים לפני בני ישראל. הם חמושים בנשקם, כן, הם הולכים ראשונים. אבל הם חלוצים מלפני השם. רק אז נאמר ביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל ויראו אותו כאשר יראו את משה. למה? לא רק כי הוא העביר את עם ישראל כמו שהוא אמר. אלא כי גם בני גד ובני ראובן שכל כך חששנו מהם ושכל כך חשדנו בהם, שגם בני גד ובני ראובן עברו חלוצים לפני השם. מה ההבדל בין חלוצים לפני השם לחלוצים לפני ישראל? ההבדל הוא מהותי מאוד, אתם יודעים מי הראשון שמברר אותו? לא במילה חלוצים, אבל באותה פרשה משה רבינו בעצמו. נחזור שנייה בטובכם למקור אחד. המקור הראשון, הפסוקים שפתחנו, פתחנו את השיעור. לדבר השם אל משה לאמור, מקור אחד, פסוק א'. תראו מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה ומה עושה משה. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. נקמת מי? נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מה עושה משה? וידבר משה אל העם לאמור, היחלצו מאיתכם, או חלוצים, אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. בפעם הראשונה שהופיעה המילה חלוצים, אולי לא שמנו לב, גם הופיעה העובדה שנקמת בני ישראל היא נקמת השם, ושרק מי שמבין את זה יוכל להיות חלוץ לפני השם ולפני בני ישראל. רשי אומר את זה במקור שבע. תראו את רשי, רשי אומר שם נפלא, נקמת השם, שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך. שומעים את המשפט. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. ומשה רבנו חיפש חלוצים שמבינים שזאת נקמת השם מאת המדיינים. שכשבני ישראל נפגעו על ידי מדיין ועל ידי בנות מדיין, כביכול שכינה נפגעה. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. אנחנו חוזרים על הפסוקים האלה כל פתיחת תורה מחדש. איזה אויביך? איזה מסנאיך? רשי שם כמו רשי כאן. שמסנאי ישראל הם מסנאי השם. צריך להבין שמי שלא תופס את זה, מבין את המושג של חלוציות לפני בני ישראל, ובצדק מבחינה מדינית, מציאותית, כמו חלוציות של כל אזרח לפני מדינתו שלו. לש בכוח. בשלב מסוים גם יכולה להתעורר, ובצדק גדול מאוד, שאלה מוסרית מאוד רחבה, במקרה כזה, במקרה אחר. כשרבינו שומע את בני גד ובני ראובן ומאוד לא מתפעל, הוא אומר, ערב הכניסה לארץ זה באמת יפה מאוד, חלוצים לפני בני ישראל והולכים לארץ ורוצים לגור פה, אבל אני מפחד קצת. אני מפחד שבהחלט ייתכן שהחלוצים שעכשיו עוברים להילחם לעבר הירדן המערבי וימתינו עד אחרון המתנחלים בעבר הירדן המערבי בביתו, כשישובו אחר כך לעבר הירדן המזרחי, אולי די בנקל הם יחושו אפשרות להתנתק מאחיהם בצד השני? יהיה להם יותר קשה הרי לעלות איתם לרגל. זה מסובך קצת. הירדן באמצע. אולי בעצם נסתתרת מאחורי הבקשה הזאת שלא מזכירה את נקמת השם, אחרי שלימדתי אתכם שנקמת בני ישראל זה נקמת השם במלחמת מדיין. זאת הטענה של משה לבני גד ובני ראובן. אתם כולכם הייתם בני גד ובני ראובן בפרק למד א'. אתם כולכם השתתפתם במלחמת מדיין. אתם כולכם שמעתם שאת מה שהקדוש ברוך הוא קרא מקום נקמת בני ישראל, אני קורא נקמת השם. אולי עוד לא תפסתם את זה? אולי זה חסר לכם? יודעים למה צריך שחצי שבט המנשה יהיה איתם? קודם כל מהסיבה הפשוטה ביותר. כי כשיש חצי שבט בעבר הירדן המזרחי וחצי בעבר הירדן המערבי, אז גם אם אגד לא ירצה, הוא יהיה חייב לעשות קווים של כל חצי שעה. זה כבר יקל מבחינה טכנית. זה כבר יותר יחייב אתכם. כבר לא יוכל להיות לכם תירוץ שפשוט אין אוטובוסים. חוץ מזה, אולי זה יכניס עוד כמה דברים. בני גד ובני ראובן קולטים את זה. הם עוברים חלוצים לפני השם למלחמה. כאשר אדוני דובר, כאשר אדוני מצווה. ומשה רבינו מלמד אותם את המשפט שאמרנו באמצע ולא הבנו מה הוא עושה, והיוצא מפיכם תעשו. אבן עזרא אומר שבגלל המילים האלה והיוצא מפיכם תעשו, בגללה מופיעה כל פרשת הנדרים ופרשת מטות בכלל. רק כדי ללמד מה המשמעות של היוצא מפיכם. היוצא מפיכם תעשו, מבחינה מעשית זה נראה אותו דבר. מה ההבדל בין חלוצים לפני בני ישראל לחלוצים לפני השם? זה נראה בדיוק אותו דבר. עד שבא יהושע ומלמד אותנו, יש חמושים לפני בני ישראל, אבל חלוצים זה לפני השם. אני חוזר לרב הירש, אם חלוץ פירושו מישהו שעקר את עצמו ממשהו והוא מייצג את המשהו הזה יחד, אנחנו מבינים מה זה חלוץ לפני השם? זה דוד המלך שעומד מול גוליית והוא היחיד שיכול לנצח אותו רק מפני שהוא מבין שהוא לא חירף מערכות ישראל אלא הוא חירף מערכות אלוהים חיים. וכשהוא מבין את זה, אז כל העוצמה המוסרית והמבצעית חוזרת לעם ישראל. שזה לא קיים. אז אפשר שם באצטדיון הגדול בעמק האלה באמת לשאול הרבה שאלות. גם גוליית אומר, וגם דוד אומר, וגם הפלישתים אומרים, וגם ישראל אומרים. אפשר לדון,
סימפוזיון, וזה באמת מעניין. יש המון צדדים, כי לכל דבר בעולם יש המון צדדים. וכשיהודים רוצים לראות הרבה צדדים, אז אפילו לצד אחד יש הרבה צדדים. זה לא בעייתי בכלל. אבל יש גם עוד צד אחד מעל כל הצדדים. שנקמת בני ישראל זה נקמת השם, כי באמת, 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 מתחת לכל הסימפוזיונים, שנאת ישראל היא שנאת השם. לפעמים לוקח הרבה אלפי שנים להבין. אבל לפני שנכנסים לארץ, בני גד ובני ראובן צריכים להבין. ומשה רבנו אומר להם את המשפטים הכי חריפים. אני יודע שהדבר שהכי יפגע בכם בעולם זה אם אני אומר לכם, אתם כמו אבותיכם תרבות אנשים חטאים. כי זה הרי האנטיתזה לכל מה שאתם. אתם בדיוק ההפך. אתם בכלל לא מואסים בארץ חמדה. יש לכם מקנה, אתם רוצים ליישב את הארץ, אתם מבטיחים שתלכו למלחמה, אני יודע את הכל. אתם לא מבינים שאתם יכולים בסוף להוביל למה שהם הובילו? אם חלילה לא נדע שהחלוציות הזאת היא לפני השם, אתם לא מבינים שאנחנו יכולים להישאר באותו מקום? למה זה נלמד במלחמת מדיין לפני כל מקום אחר? זה פשוט, זה מדהים, זה פשוט. הרי מלחמת מדיין, שיש לה פרק למד א', ארוך ארוך בפרשת מטות, ברוב הפרשה, לא מתחילה בפרשת מטות. יש שם משהו משונה קצת לכאורה. היא מתחילה בפרשת פנחס, שלושה פסוקים וחצי, מי שזוכר בקריאת התורה, ויהי אחרי המגיפה ואז פתאום פוס, אנחנו נחזור לזה עוד שנייה, אתם תראו את זה בפסוקים, שלושה פסוקים וחצי וזה נגמר, ואז יש מפקד ארוך של עם ישראל, ואחר כך חוזרים ומספרים על המלחמה. בואו נראה שנייה את הפסוקים ששם זה מתחיל. מקור 8. וידבר השם אל משה לאמור. הנה הפסוקים שהרגע דיברתי. צרור את המדיינים והקיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר ניקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי ואת נשיא מדיין אחותם. עמוקה ויום המגיפה על דבר תאור. רש"י אומר שזאת המלחמה היחידה שפותחת במילה צרור. ובכלל שפותחת במשקל הזה בעברית. צרור אומר רש"י כמו זכור, כמו שמור. כלומר, מין הווה מתמשך. קוראים לזה היום בשפה צבאית זיהוי אויב. תזהו את המדיינים. תגדירו אותו. כי מלחמת מדיין היא המלחמה שעליה נאמר לי מקודם נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. מלחמת מדיין היא קשה מכל המלחמות, כי במלחמת מדיין לא החיילים של מדיין, כמו שאמרנו, לחמו בנו יותר מסיחון ואוג. הרבה פחות. מלחמת מדיין הייתה מלחמה על הזהות שלנו. מלחמת מדיין הייתה המלחמה שבלעם ניהל מאחורי הקלעים, עד שהרגו אותו בפרשת מטות ביחד עם חמשת מלכי מדיין, כדי להושיב את הזונות המדייניות ולתפוס את עם ישראל כאשר הם נמצאים במנוחת ערבות מואב על ירדן יריחו. איך אמר לו בלעם לבלק, לא הצלחתי בכללות, אבל בוא ואשיעך עיצה. אלוהיהם של אלו, שונא זימם. זאת החולשה שאפשר לתפוס אותה. ובחולשה הזאת הם חזקים. אפשר לעבוד על זה. זה לא ילך לך, לא כמו סיחון ולא כמו אוג, צריך לעבוד על זה. ואז, לפני שמתחילה המלחמה עם המדיינים, והיא אחרי המגיפה, ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן, אמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, בערבות מואב על ירדן יריחו, ומתחילים החנוכי, משפחת החנוכי, הפלוי, משפחת הפלוי, כל המפקד של בני ישראל, אחד, 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 סופרים את המשפחות. אני יודעתי, אנחנו נראה את זה בפסוקים בהמשך. כי לפני שהולכים למלחמה עם מדיין, כל אחד ואחד צריך להיפקד. אין אף אחד שלא סובל מהמלחמה הזאת עם בנות מדיין. צריך לחזור ולפקוד כל אחד ואחד. אנחנו נראה עוד מעט שכאשר חוזרים הלוחמים, הם אומרים למשה, לא נפקד ממנו איש. כשרבינו רואה אותם חוזרים מהמלחמה, בקור תשע, ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם מן מחוץ למחנה, ויקצוף משה על פקודי החיל. עוד פעם, כמו בפרק למדבי, שוב הוא כועס. ויקצוף משה על פקודי החיל. שרי האלפים ושרי המאות, משהו השתנה בפרשה הזאת. זה לא משה רבינו של כל הזמן כולו, של ועם עין מכנינה מספרך, של מה קרה פה? ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בשם, על דבר פאור, ותהי המגיפה בעדת השם. מסביר רש"י, מקור עשר, הן הנה מגיד שהיו מכירים אותן, זוי שנכשל פלוני בה. אבל הם יצאו למלחמת מדיין, הרגו את הלוחמים שבאו מולם, אבל הם לא ראו אף פעם בלוחמות שבאו מולם בנושא הזה של הזהות, של הזנות, שום מלחמה בעצם. ואז אומר משה, אז הפסדנו את כל העסק, לא תפסתם בכלל את המלחמה. הוא מחזיר אותם להילחם. רש"י ממשיך להסביר, בדבר בלעם, אמר להם, בלעם אמר לבלק, אפילו אתם מכניסים כל המונות שבעולם, אין אתם יכולים להם. שם המרובים אתם מן המצרים שהיו 600 רכב בחור. מה אתם הולכים להילחם בהם? המצרים נכשלו, הסיחון נכשלו, עוג נכשלו. בואו באשיעכם עיצה, כמו שאמרנו, אלוהיהם של אילו שונא זימהו וכו' וכו'. הם חוזרים להילחם. ועכשיו תראו, וזה דבר פלאי תלאות, בגלל שהמלחמה עם מדיין מופיעה בפרק כל כך ארוך, עם פרטים שם, לא תמיד שמים לב לסוף. בואו נראה מה קורה בסוף. הם חוזרים מהמלחמה, אחרי ההערה הזאת, של ויקצוף משה על פקודי החיל, הם מבינים את תורף המלחמה, חוזרים, והנה מקור 11. ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, כמו מפקדים, ספרנו את כל החיילים, ולא נפקד ממנו איש. כולנו חזרו. מרגש, אבל עוד מעט נבין למה. הם הוסיפים, ונקרב את קורבן השם. לא רק שחזרנו מהמלחמה, אלא אנחנו גם מקריבים קורבן. אגב, לא ונקרב קורבן להשם, כמו כמעט תמיד, שעיר חטאת לשם, חטאת לשם, נכון? אלא ונקרב את קורבן השם. איזה מין מושג, קורבן השם? זה קורבן של השם? ונקרב את קורבן השם? מהו קורבן השם שהקרבנו? איש אשר מצא כלי זהב, עצדה וצמיד. לכל אחד מאיתנו יש לו אסוציאציות ברורות מאיפה התכשיטים האלה באו. איש אשר מצא כלי זהב, עצדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. זה מה שהבאנו ממנו את קורבן השם. לכפר על נפשותינו לפני השם. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם, התיחו את הזהב של כל התכשיטים האלה. חז"ל אגב אומרים פה נורא, יש כאן שישה תכשיטים. כלי זהב, עצדה וצמיד, וטבעת, ועגיל וחומז. מהם תכשיטים חיצוניים ומהם תכשיטים פנימיים. זוכרים אגב שמשה רבינו באו אליו בנות ישראל ורצו לתת לו למשכן את מראות צובעות מהתכשיטים שלהם, מהמראות שאיתם הם באו אל בעליהם במדבר, במצרים, סליחה, בעבודת הפרך, ומשה רבינו אמר, לא, 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 זה עשוי ליצר הרע, את זה אני לא מקבל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, את זה תקבל. עכשיו משה רבינו כבר לא אומר, לא, 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 לא. עכשיו הוא יודע שזה לא סתם קורבן, ואפילו לא קורבן להשם, זה קורבן השם. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם כל כלים מעשה, ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו להשם 16,750 שקל שקל, מעט שרי האלפים ומעט שרי המאות, אנשי הצבא בזזו איש לו. אחרי שהביאו את קורבן השם, אז כדין שלל, אנשי הצבא לקחו את חלקם, אבל זה היה הקדש. מה היה הקדש? הדבר הכי הכי יצר הרעי. אחרי זה אנשי הצבא בזזו איש לו. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מיצרי האלפים והמאות, כבר אמרו שהוא לקח, אבל לא רק. ויביאו אותו אל אוהל מועד, זיכרון לבני ישראל לפני השם. זה יהיה זיכרון. שם ישראל יזכור את זה. היופי של הפסוקים אז אלה מתעצם שבעתיים, שרואים אותם כמו שחזל ראו אותם. חזל ראו את היופי פה, אבל עדיין ראו את משה כמי שלא לגמרי קיבל את התשובה הזו של בני ישראל, הוא עדיין חשד בהם. תראו איזה יופי במדרש במקור 12, מראה במסכת שבת. ויקצוף משה על פקודי החיל, אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, אמר להם משה לישראל, שמה חזרתם לקלקולכם הראשון. עכשיו אתם לוחמים במדיין, לא הרגתם את הלוחמות, הרגתם את הלוחמים, זאת אומרת, אולי אתם פשוט, גם במלחמה במדיין, עוד לא תיקנתם את מה שעשיתם בשיטים. ומה שאתם מספרים על הקורבן, אולי בדיוק לכן אתם רוצים להביא קורבן, כי אתם מרגישים אם זה לא טוב. אתם רואים מה עשו פה חזל. אתם באים ומספרים ונקרב את קורבן השם? נו נו, חשוב מאוד. אולי אתם כל כך חשוב לכם להביא קורבן, כי חזרתם לקלקולכם הראשון. אמרו לו, לא נפקד ממנו איש. תראו את רשי במקור 13. פלאי פלאות. רשי קודם כל אומר במקור 13, שמה חזרתם לקלקולכם של מרסי שיטים, לזנות את בנות מואב. שמה כך עשיתם במדיין, לכן אתם צריכים קורבן, והסברנו. אמרו לו, לא נפקד ממנו איש, רואים לא נפקד, רשי קטן קטן, לא נחסר מדת יהודית. אנחנו חזרנו מהמלחמה, וחזרנו בשלום, אבל חזרנו בשלום בשלום. אפשר להילחם במדיין, ברוך השם לחזור, אבל להישאר עם כל המדייניות הזאת בפנים. לא נפקד ממנו איש. אנחנו ניצחנו את מדיין. אמר להם, אם כן, כפרה למה? הוא לא קונה, הוא לא מפסיק. אז למה כפרה? אמרו לו, מדהים, אם מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא יצאנו. אנחנו יצאנו מידי עבירה, אנחנו מוכנים להתחייב לך, איש מאיתנו לא חטא. אבל להגיד לך שעברנו את מדיין, ושום דבר לא דבק בעינינו, ויצאנו משם חלקים, לכן ונקרב את קורבן השם. לא נפקד ממנו איש, לא נחסר מדת יהודית. אבל מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא יצאנו. מבינים מה זה חלוצים לפני השם ברמה המעשית של המושג? חשבנו פעם שדווקא בהלכות מלחמה ומחנה, לא בשום מקום אחר, דווקא שם מובאים כל דיני הזהירות מערבה והטהרה והנקיות. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, ולא יראה בך ערווה דבר, מקרה לילה לא טהור. הכל נמצא דווקא שם במחנה, במלחמה, דווקא שם כשבאמת לפעמים אולי יש מקום יותר להקל, יותר להבין. דווקא שם כשיש דינים של אשת יפה תואר. דווקא שם, כי דווקא שם נמדדת הבחינה הגדולה, האם יש כאן מלחמה צודקת, אנושית, רגילה, אחת מבין הרבה מלחמות אנושיות צודקות שיש בעולם, של חלוצים לפני בני ישראל, שהולכים כחלוצים לפני בני ישראל. או שיש כאן הבנה של מי שלוחמים מפני שהם חלוצים לפני השם. על מה מתרחשת המלחמה? סביב מה היא מתרחשת? אלה פרשיות החלוצים של משה רבינו. ופרשיות החלוצים האלו, שמשה רבינו מסיים, רק אז הוא יכול לעבור לסיכום המסעות, למצוות יישוב הארץ של פרשת מסעי, ולסיום חלוקת הנחלות. רק כשיתברר לעיני כל ישראל, משה ואלעזר ויהושע וראשי אבות המטות לבני ישראל, כל המטות, שהחלוצים קיבלו על עצמם את לפני השם. רק אז גם יתברר כשנגיע ליהושע, שכשנדע לעשות את זה, כשנדע להיות חמושים לפני בני ישראל, וגם חלוצים לפני השם, ולא לבלבל אף פעם את העסק. לא לחוש אף פעם שההתחמשות החזקה משחררת אותנו חלילה מהחלוציות לפני השם. כי אם כן, בשלב מסוים תרד הרוח, וכל ההתחמשות הזאת לא תעמוד לנו כשנצטרך אותה. ורק כשזה יתחבר יחד, רק אז ביום ההוא, יגדל השם את יהושע כאשר גידל את משה. בסיום הזה של פרשיות החלוצים והמסעות מסתיימת התחנה של ערבות מואב על ירדן יריחו, ואחריה מתחיל משה את נאומו הגדול של ספר דברים לבני בני ישראל. אז זה נתחיל בעזרת השם להיכנס בשבוע הבא. ערב טוב.